אהלן, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר, נראה לי 202, כמו שכזה של הווסט פלטפורמה, זה פודקאסט מספר 11 של הקרבורטור. והיום אני ונתי סולו באולפן, אנחנו פליטים על גוגל הנגאוט, היום יום רביעי, 18 בדצמבר 2012-2013, איפה אני חי? אהלן, נתי.
אהלן, מה נשמע?
מצוין, והייתי צריך לזכור שזה דצמבר 2013, כי זה קשור לנושא הפרק, אני אתן לך להציג אותו.
כן, אז למעשה אנחנו בפתח של 2014, ורצינו קצת לנסות לפתוח את הקריסטל בול, מה שנקרא, ולנסות לראות איך 2014 הולכת להיראות, שזה תרגיל מחשבתי מעניין. וזה היה הנושא של היום.
אוקיי, מגניב. אז יש לך למעשה מסורת שככה פעם בשנה אתה כותב תחזיות לשנה הבאה, זה איזשהו תרגיל מחשבתי, בלי שום התחייבות, בלי לקבל את הכסף חזרה, אבל תרגיל נחמד, וגם השנה כתבת. אז א', זה מבוסס על בלוג פוסט שאתה כתבת, ואני אשים את זה בשואו נוטס והם מוזמנים לקרוא, אבל לטובת המאזינים שנוהגים או עושים ג'וגים, בוא פשוט נדבר על זה.
כן, אז בעצם הנושאים הם בדרך כלל מכסים את הנושאים של קלאוד וביג דאטה, ומכיוון שזה נושאים מאוד רחבים, כל אחד בתחומו, אז הייתי אומר זה סאב נושאים שקרובים פחות או יותר לדברים שאני מתעסק בהם, ולכן אני רק רציתי לציין את זה, שזה לא כל מה שיקרה בקלאוד ולא כל מה שיקרה בביג דאטה, זה נוגע רק אך ורק בדברים שאני מרגיש נוח לדבר עליהם. ומן הסתם זה דברים שאני נוגע בהם. התחלתי דווקא מניתוח של גרטנר את מצב הקלאוד, פאבליק קלאוד בעיקר, שאולי לא מפתיע, אבל עדיין הוא מעניין, שבעצם מראה שאת היחס בין ההשקעות בתשתיות הענן לבין הפוטווינד בפועל, זאת אומרת לבין המרקט בפועל. הנתון המעניין הוא שבאמת אפשר לראות, דיברנו על זה גם בשנה שעברה, ששחקנים כמו אמזון, כמו גוגל וכמו מייקרוסופט נכנסים עם השקעות מסיביות בתחום הזה, ובעצם ממצבים את עצמם כאלטרנטיבה לאמזון, אבל צריכים לראות באותה מידה שאמזון משקיעים, כתוצאה מזה הגדילו גם בעצמם את ההשקעה, שהייתה יחסית עקבית עד שנת 2006, עקבית נמוכה, ובעצם משנת 2006 רואים קפיצה מאוד גדולה שהיא בקורלציה גם להשקעות של מייקרוסופט ושל גוגל, אבל למרות שההשקעה שלהם היא במספרים נמוכה יותר משל גוגל ומייקרוסופט, הם הצליחו להגדיל את הפער עד כדי פי 5, זאת אומרת הם היום מחזיקים בעצם בגודל שוק לא פרופורציונלי יחסית להשקעות של האחרים, היא כמעט מוחקת את רקספייס, משאירה אותה ממש להנחות, ונותנת תחרות מאוד מאוד, כלומר, אפקטיבית מול החברה האחרים.
אוקיי,
אני מסתכל. ומה שהפרוג'קטורי להמשיך את זה.
אני מסתכל על הגרף שצירפת, אני עושה הגרף שצירפת הוא השקעות. אוקיי, אז נראה שבאמת גוגל השקיעו הכי הרבה, מייקרוסופט אחריו, ואמזון השקיעו עוד פחות, ורקספייס הכי פחות מבין כולם. אתה אומר שעכשיו מבחינת נתח שוק, זה של אמזון הוא פי חמש משל כולם ביחד?
כן, זה מה שלפחות גרטנר טוענים.
אוקיי.
זה מה שגרטנר טוענים, שזה נתון אולי לא מפתיע, אבל עדיין מרשים, ביחס לאיפה שאמזון נמצאים, כי הייתי מצפה שאיפשהו הפייט לפחות של גוגל, ייקח נתח שוק יותר משמעותי. עכשיו, אפשר להסביר את זה. אפשר להסביר את זה שגוגל עדיין לא, אומנם מייצרת השקעה מאוד גדולה, אבל עדיין לא תוקפת מבחינת המרקט, בכל החזיתות, ועדיין לא מנסה להגדיל את הנתח שוק שלה באופן מסיבי. ולכן אני חושב שב-2014 אנחנו נראה מגמה של שינוי בהקשר הזה. אני חושב שהפער כן ילך ויצטמצם. ולא יישאר כזה גדול, כי אני חושב שבטח גוגל עוד לא נתנה את הפייט האמיתי, יותר בעיקר בנתה תשתיות, אני חושב שרק בשנה האחרונה היא נכנסה לתחום הזה של IaaS, ולכן אני חושב שזה עוד מוקדם לשפוט על בסיס הנתונים האלה, האם אמזון יישארו ביחס הזה או לא, אני מעריך שלא.
אוקיי, עכשיו, היסטורית אמזון התחילו כ-Infrastructure as a Service, הזכרת IaaS עכשיו, וגוגל התחילו כ-Platform as a Service, והיום בעצם גם אמזון עושים הרבה מאוד פלטפורמי סרוויס, וגם גוגל עושה הרבה אינפרסטרקצ'ר סרוויס. האם נכון כבר להגיד היום שכולם עושים הכל, או שעדיין יש נקודות חוזקה לאחד שאין לשני?
אני חושב שמאוד קשה להגיד כבר מה אחד עושה שהשני לא עושה. זה בטח לא בקווים חדים וברורים כמו שהיה בעבר. כך אני חושב שאפשר להגיד שכולם פחות או יותר עושים הכל.
אוקיי, בסדר, אז זה היה האייטם הראשון, אז האייטם הבא, Enterprise Clouds.
כן, אז Enterprise Cloud היה נשמע כמעט כמו אוקסימורון כשקלאוד התחיל, בעצם היו הרבה התנגדויות לנושא הזה, בפירוש אפשר לראות ב-2013 שפחות מבחינת מוטיבציה, Enterprises כבר עברו את הפאזה הזאת של להתנגד לקלאוד, והתחילו כבר לעשות POCים והשקעות ראשוניות. אני אישית מעריך ואני גם רואה את זה שהכניסה של Enterprise לקלאוד היא תהיה הרבה יותר מסיבית ב-2014, זאת אומרת אצל כולם זה כבר no brainer, זה לא שאלה של אם, זה שאלה של איך ומתי, וגם השאלה של איך ומתי נהיית יותר ויותר ברורה, ופה כבר מתחיל הספינה הזאת מתחילה לזוז בכיוונים ש הם מתחילים להראות מסיביות מאוד משמעותית.
אני חייב להגיד, בעיניי זה עדיין נשמע כמו אוקסימורון, אבל זה כנראה תלוי במה ההגדרה שלך לקלאוד. כלומר, האם קלאוד זה איזשהו third party שמספק לך שירותי מחשוב, או שקלאוד זה data center automation. אז אם מתייחסים לקלאוד, אוקיי, כן.
נכון מאוד, אני חושב שאנטרפרייז עדיין יהיו באחוז גבוה בפרייבט קלאוד, או הייבריד קלאוד, או שזה נקרא, שבעצם יש לו איזשהו מופע, זאת אומרת, המופע המרכזי הוא עדיין Data Center Automation, כמו שאתה קורא לו, והמופע המשני יהיה רגל בפאבליק קלאוד, כדי לקבל כל מיני שירותים ל-Access Capacity, ל-Lower Cost Environment, לדברים פחות חשובים. עדיין מרכז הקוביד יהיה מה שנקרא Private Cloud, או Data Center Automation, כמו שאתה קורא.
ולדעתך, נניח שניקח Enterprise X, שהוא כולו בראש פתוח, וכולו עם מהנדסים מצוינים, מה הפקטורים שגורמים להם להחליט על Private Cloud, לעומת Public Cloud? כלומר, נגיד, האם זה משיקולים כספיים, משיקולים הנדסיים, משיקולי רגולציה, או כל אחד אחר? מה לדעתך הפקטור מרכזי בעניין?
אני חושב ש לפי כל מיני דוחות, אז יגידו security, מספר אחד ודברים אחרים מספר שני, אני חושב שנושאים של בעיקר של רגולציה ולגאסי, זאת אומרת מודלים קיימים ושינוי של מודלים קיימים, בשונה מסטארט-אפים לצורך העניין שמתחילים מסקרץ' והשאלה היא פתוחה לגמרי, רוב האנטרפרייזז יש להם דאטה סנטר, יש להם מחשוב, יש להם השקעות, יש להם תשתיות, אני סתם לזרוק את זה ולהעביר את זה, יש לזה הרבה מאוד השלכות. אז הייתי אומר, רגולציה זה מספר אחד, שתיים, זה השקעות קיימות. אלה שתי הדברים שהם משמעותיים. אני ציינתי פה עוד נקודה שאני רואה שהיא סוג של, לכאורה, שתי הנקודות האלה היו קיימות בעבר, והרבה ארגונים היו צריכים כבר להיות בשלב יותר מתקדם בכלל, לפחות להערכתי. אחת הסיבות שאני חושב שהם גם מאססים, זה גם מה שאמרנו קודם לגבי זה שאין מנצח בפרייבט קלאוד לפחות, ברור. לא ברור מי המנצח, וגם הגישה של רוב החברות היא לא תואמת את מה שהאנטרפרייזז האלה רוצים. זאת אומרת, רוב החברות, בין אם זה מייקרוסופט, בין אם זה HP, בין אם זה IBM, בין אם זה רדט, מנסים בעצם למכור את הכל עליי. לי יש את הקלאוד הכי טוב, תבוא איתי, אני אתן לך את כל הסיפור מקצה לקצה, ורוב הלקוחות האנטרפרייז לא רוצים לשמוע את הסיפור הזה במיוחד, לאור עובדה שאין קליר ווינר. הם רוצים שיהיה להם פלטפורמה פתוחה, הם רוצים שיהיה להם פלטפורמה היברידית, וכרגע רוב הספקים לא מספרים את הסיפור הזה. וזו עוד סיבה למה אני חושב שהקצב של האימוץ של הטכנולוגיה, של האימוץ של הפרייבט קלאוד באמצעות אנטרפרייז הוא יותר איטי.
אוקיי, אז נסכם את הנקודה הזאת. אז זאת אומרת, 2014 תהיה שנת המעבר של האנטרפרייזים לקלאוד, וקלאוד בהגדרה של יותר כמו private cloud או data center automation, אולי עם רגל אחת קטנה בחוץ לצורכי תגבורים שונים בפאבליק קלאוד. בסדר?
כן.
עכשיו, האייטם הבא גם מתקשר לזה, נדבר על אופן סטאק באנטרפרייז.
נכון, כי בעצם השאלה היא בעצם מה הפלטפורמה שהאנטרפרייזס יבחרו כדי לעבור לפרייבט קלאוד, או כדי לבנות את הפרייבט קלאוד שלהם. ובעצם אם מסתכלים על אלטרנטיבות, אין כל כך הרבה אלטרנטיבות. יש איזשהו לונג טייל של קלאוד סטק, כל מיני אופן סורס קלאודס במיניהם, דמויי אמזון ופחות, יש את אופן סטאק ויש את VMware. אני חושב שזה פחות או יותר מרב האלטרנטיבות הקיימות. VMware יש להם עדיין את ה-Stronghold, בגלל סיבות לגאסי הכי גדול בתוך הסיבות האלה, אבל אפשר לראות שהאלטרנטיבה, בדומה למה שקרה עם לינוקס בעבר, של OpenStack הופכת להיות המספר 2 לפחות, אם מוסיפים את כל השחקנים שהיום מציעים OpenStack, אז אפילו מספר 1, כאלטרנטיבה לבניית אותו Enterprise Cloud. וזה גם נתון מעניין, בסך הכל OpenStack, צריך לזכור, הוא טכנולוגיה בת 3, ואני לא חושב שיש לדוגמה הזאת יח ורע, עם כל הבעיות שיש ב-OpenStack, ויש לא מעט בעיות, גם ברמת בשלות המוצר, וגם ברמת הפוליטיקות הפנימיות, אבל אני לא חושב שראיתי לפחות מקבילה, שבשלוש שנים פרויקט אופן סורס הגיע לממדים כאלה, בקצב כזה, אז הכל יחסי. אז זה נראה בסך הכל טראג'קטורי מאוד מבטיח שאנטרפרייזז יתבססו על מודל אופן סטאק לבניית האנטרפרייז קלאוד שלה.
וכשאתה אומר, כשאתה אומר קצב או גודל, בוא נדבר רק לגבי מספרים, ואתה יכול להגיד נגיד כמה מפתחים עובדים, כמה משתמשים, כמה השקעה, איזה השקעה כספית הייתה, כלומר איזה מספרים שיתנו לנו איזשהו סדר גודל, איזשהו עומדן, מה קורה שם?
כן, אני צרפתי משהו שהוא בעצם סרווי. יש סרווי מאוד מעניין שנעשה כל שנה ב-OpenStack, ובעצם חושף את המספרים בפועל של פרודקשנים. צריך לזכור שהמספרים הם לא אבסולוטים, זאת אומרת, זה לא כל זה רק מי שענה לסרווי. אז הוא בעצם נותן איזשהו עומדן לטרנדים ופחות עומדן לכמות, אבל אפשר גם לגזור מזה לכמות. יש עוד ניתוח שנעשה על ידי 451 לגבי גודל השוק, שהוא בעצם מבחינה כספית, היה 600 מיליון דולר ב-2013, והגדל לאזור הביליון דולר ב-2014. מדובר עדיין על נישה יחסית קטנה בעולם של IT, במספרים בטוח, אבל נישה שיש לה טראג'קטורי לגידול יחסית עקבי. מבחינתי גם הנייר לקמוס היותר משמעותי, זה כמה חברות שחיות היום את עולם האנטרפרייז, מאמרות על הטכנולוגיה, ואפשר לראות שכמעט כולם, בין אם זה סיסקו, IBM, HP, רדאט, יובונטו, סוזי, כולם בעצם הולכים בכיוון של OpenStack, וברגע שכל שחקני האנטרפרייז הולכים לכיוון מסוים, אז הוא יהיה חייב להצליח עם כל הבעייתיות שכרגע קיימת שם. מבחינת מספרים, אפשר לראות פה בסרווין כמה נתונים מאוד מעניינים, כמו למשל, שרוב הדיפלוימנטים הם אמנם בדיבלופמנט ו-QA, זאת אומרת שהרבה עושים אקספרימנטים ועדיין לא פרודקשן, אבל יש כבר יחסית לשנה שעברה מעבר להרבה יותר פרודקשן ממה שהיה קודם לכן. זאת אומרת, כן רואים שהרבה פרויקטים שהתחילו בדיבלופמנט ו-QA מתפתחים לכדי פרודקשנס כבר. אפשר לראות שכבר יש 30 פתרונות פאבליק קלאוד מבוססי OpenStack, ויש גידול יחסית משמעותי שם. לא כולם שמות שאנחנו יודעים, כי הרבה מהם הם איים לוקליים, אבל התשתית שהם משתמשים בה זה OpenStack. אז כך שמבחינה של מספרים, המספרים לא קרובים ולא מתיימרים להיות כמו באמזון, אבל מבחינת טרנד אנחנו רואים קצב גידול עקבי וקצב בשלות יחסית עקבי.
אוקיי, יש פה עוד אייטם אחד על OpenStack לגבי נייטיב.
כן, זה נקודה לדעתי אחת המעניינות ביותר לפנות, להסתכל עליה. אני בסוף גם נוגע בזה בהקשר של ה-Disruptive Technology, זאת אומרת, נקודה נוספת שמעבר לתחזית, זה על מה כדאי להסתכל באופן כללי, ונגעתי בזה לקראת הסוף. למה אני מתכוון בנייטיב? אני מתכוון לזה שעד היום רוב התשתיות קלאוד, בין אם זה לצרכי מנג'מנט, אורקסטריישן, קונפיגוריישן מנג'מנט, נבנו לסביבות דאטה סנטר, בדרך כלל גם לסביבות קלאוד, אבל מכיוון שקלאוד לא היה בנוי על קוד פתוח, אז בדרך כלל התייחסו לקלאוד כאיזשהו בלק בוקס, קומפיוט, סטורג נטוורק, והנה הצורה שבה אני עובד מעליו. עד לכאן העולם היה מאוד מסודר. בעצם זה שיש אופן סורס קלאוד משנה הרבה מאוד מהתפיסות האלה. הוא משנה אותם מכיוון אחד שבו הסטאק עצמו או הקור לא ברור, גבולות הגזרה לצורך העניין, מעל הסטאק, מעל האינפרסטרקצ'ר, כל הזמן גדלים לכיוון פאס, לכיוון מנג'מנט, לכיוון מוניטורינג. הפרויקט הזה בעצם גדל כל הזמן, ולא ברור איפה הוא יסתיים מבחינת הגבולות גזרה שלו. ונקודה שנייה, בגלל שהוא אופן סורס, יש ציפייה מוצדקת לדעתי, שפתרונות לא יתייחסו אליו כבלק בוקס, אלא למשל, לא ישכפלו את האג'נטים וכל פתרון, יבוא עם האג'נט שלו לניטור, שהסקיוריטי יהיה סקיוריטי אחוד, שאני לא אצטרך להגדיר יוזר לפאס ויוזר לאינפרסטרקצ'ר, והקרדנשיאלס יהיו שונים לגמרי, שבעצם מנגנוני הסטאק עצמו יהיה מאוד דומה, כדי שאני מן הסתם כמי שמרים קלאוד, אני רוצה מבחינת סקילסט לנהל דברים שהם מאוד דומים אחד לשני, ולא דברים שהם באותית שונים אחד מהשני, כי זה מסבך לי את החיים, ולכן אני חושב שמה שקורה עם הכניסה של OpenStack לאנטרפרייזז, זה גם ייצור די טלטלה בפתרונות קלאוד. כי בעצם פתרונות קלאוד שיהיו נייטיב לאופנסטאק יקבלו קרדיט או יקבלו תשומת לב יותר גבוהה מאשר פתרונות שלא נבנו רק לאופנסטאק, אלא נבנו להרבה דברים אחרים. ולמשל אנחנו רואים תזוזה כזאת למשל בכיוון של לפס. יצא פרויקט חדש ממש בוחז בהונג קונג בחודש שעבר, שנקרא סולום, שזה בעצם אינישייטיב של Rackspace, לייצר lightweight pass, שהוא בעצם מתחרה בקלאוד פאונדרי של וימוור. אז למרות שלקלאוד פאונדרי יש אחיזת שוק יחסית גבוהה, אני חושב שעם הגדידול של OpenStack, ועם זה שיהיה אלטרנטיבה נייטיבית, רוב האנשים יעדיפו את הנייטיב אלטרנטיב, ולא את קלאוד פאונדרי למשל.
אוקיי, דרך אגב, בהתחלה כשראיתי נייטיב, אז הדבר הראשון שעלה לי בראש זה בר מטל, אבל כמובן שהכוונה היא לא לבר מטל, אלא לנייטיב כמו שהסברת אותו עכשיו. אוקיי, אז יש לנו עוד אייטם אחד בנושא של קלאוד, ואחר כך נעבור לדבר קצת על ביג דאטה. אז אייטם האחרון בעניין של הקלאוד זה אורכסטרציה ואוטומציה.
נכון, זה אפשר היה לראות גם הרבה, אני חושב, במפגשי דאב-אופס שהיו לנו, ופה מצאתי איזשהו חלק מהחקירה של הפרדיקשנס, אז מצאתי גם כל מיני חיזוקים לזה, שמתנחות של אנליסטים, שבעצם מסבירים למה אנחנו רואים את המעבר הזה. בעצם מה שאפשר לראות, שאחד הבלוקרים הגדולים של ארגונים, זה בעצם מעבר למודל קלאוד, זה שקלאוד מחייב רמת אוטומציה מאוד מאוד גבוהה. עד היום רוב הארגונים בנו את הדאטה סנטר שלהם באמצעות VMware, באמצעות וירטואליזיישן, והרבה פעמים יש גם בלבול די גדול ללמה מתייחסים לזה כקלאוד ולמה זה לא קלאוד, כמו שהיינו רוצים לראות. ובעצם המרכיב המשמעותי בעצם שמבדיל בין תשתיות דאטה סנטר קיימות לקלאוד, אם אני רוצה להגדיר את זה בצורה יותר מדויקת, זה רמת הגמישות שיש לנו, רמת הגמישות הארגונית. וזה לא רק האינפרסטרקצ'ר, זה בסופו של דבר התהליך העסקי שנהיה אג'ילי, והאינפרסטרקצ'ר הוא אנבלר של זה. אז בעצם אנחנו רואים צימוד ישיר בין יכולת לעבור לקלאוד, ליכולת לשלב מערכי DevOps, או Continuous Deployment, בארגון, והצימוד הזה הוא בדרך כלל הולך יד ביד, כי המוטיבציה לעבור לקלאוד ארגוני אפילו, היא כדי לקצר את זמני הדיפלוימנט, ובסופו של דבר לקצר את ה-time to market, של להוציא פיצ'רים חדשים, ורליסים חדשים, וקלאוד הוא בסך הכל אנייבלר לדבר הזה. והבלוקר הגדול הוא בסופו של דבר אוטומציה של תהליכים, יש עוד בלוקרים שהם קשורים לקלצ'ר, שלא ניגע בהם כרגע, ורמת המצ'ורטי של הדברים. אם אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד מהקייס סטאדיז, לפחות אני ראיתי, אז הרבה מאוד מהפתרונות של לבנות תשתיות דאב-אופס, מתבססים הרבה על דברים שהם הום גרון, זאת אומרת, קח כלי מפה, טול צ'יין מפה, טול צ'יין מפה, תחבר אותם, אתה כתבת על זה אז בזמנו איזשהו פרזנטציה מאוד מעניינת שנקרא Jungle of Tools, זאת אומרת, דברים שהם דורשים סקילסט מאוד מאוד גבוה, וסביבה יחסית מורכבת, שדורשת השקעה התחלתית מאוד גבוהה עד שאתה רואה את הריטרן, ולכן אני חושב שהדבר שאנחנו נראה כמגמה די משמעותית, זה כלים שיהפכו את הבעיה הזאת ליותר פשוטה. ואחד הכלים שהופכים את הבעיה הזאת ליותר פשוטה, זה כלי אוטומציה ואורכסטרציה. ולכן אני חושב שאנחנו נראה הרבה פוקוס סביב הנושאים האלה בשנה הקרובה.
כן. אוקיי, אז בעצם תחלק את הפוסט שלך לשניים, אחד זה קלאוד והשני זה ביג דאטה. אז בוא נעבור לחלק השני של ביג דאטה. הנושא הראשון שאתה מזכיר זה שבשנת 2014 תראה עלייה גדולה של ביג דאטה בקלאוד. באמת יש, אני חושב שזה, זאת אומרת, אין שום ויכוח, אבל בוא כדי להשאיר מקום לדברים אחרים, בוא נעבור הלאה ברשותך. הנושא הבא שאותי באופן אישי מעניין, הכותרת שלו זה in-memory data backend by flash disk will become a popular choice for real-time big data analytics. אז מה הקשר בין in-memory, flash disk ו-real-time ו-big data?
שאלה מצוינת, אני אנסה להסביר את זה. אני אסייג בזה שאני יחסית biased בדיון הזה, כי הנושא של גם פלאש דיסק וגם in-memory הוא מאוד קרוב ללבי, בגלל מה שאני עושה בגיגספייסס, אז לכן הזווית שלי יכול להיות שהיא מעט biased. אבל אני אסביר את הרציונל, ואני חושב שמזה אפשר להבין אם אני מאוד biased או פחות biased. בעצם הרציונל הוא בסך הכל די פשוט. אם אנחנו מסתכלים על הבדל בין רם לדיסק, אז היתרונות של רם נובעים מזה שהוא בנוי במודל מטריציוני, ולכן אני יכול לגשת לכל פריט מידע באופן ישיר על ידי פוינטר, ולעומת זאת דיסק הוא רכיב מגנטי, והגישה למידע היא הרבה פעמים בסריקה של הדיסק הזה, או הזזה של המחט לרקורד המתאים. וזה בעצם מסביר את כל ההבדל בין זיכרון למודלים של דיסקים, ומעל דיסקים התפתח עולם שלם של דאטאבייס שבעצם אמורים לגרום למחט הזאת לזוז מהר או לזוז לאט, או על ידי אינדקסים, על ידי זה שאני יכול לכוון אותה לרקורד מסוים, או פילטרים שחוסכים את כמות הגישה לדיסק, כמו בלו פילטר בעולם של NoSQL, הרבה פעמים משתמשים בזה, אבל התפתחה טכנולוגיה די עשירה לאיך בעצם הופכים דיסק שהוא רכיב מאוד מאוד איטי למשהו שנותן ביצועים סבירים. NoSQL אגב נוסף מעל לזה כדי בעצם לפתוח חלק מהבעיה הזאת על ידי פרטישנים של דיסק. זאת אומרת, על ידי זה שבעצם לא אין לי דיסק אחד גדול, יש לי הרבה דיסקים קטנים, וכתוצאה מזה אני צריך להזיז את המחט לא הרבה אלא מעט פר לצורך העניין רקורד. זיכרון לעומת זאת לא סובל מהבעיות האלה, ולכן הוא מאוד מקבילי, והרבה מאוד מהבעיות האלה הן פתורות. יש לו גם יתרון נוסף מזה שהוא בעצם חי באדרס ספייס של האפליקציה, לכן אני יכול לגשת למידע ברפרנס, אני לא צריך לעשות סיריאליזציה ודיסיריאליזציה. מה הבעיה בזיכרון? הבעיה אחד הגורמים הגדולים שבעצם גרמו לזיכרון להיות עדיין פחות פופולרי משמעותית לעומת הדיסק, בעיקר הפקטור של קוסט רם הוא בסדרי גודל יותר יקר מפתרון מבוסס דיסק. יש גם כל הנושאים של ה-availability של רם, שהם יחסית פתירים, אבל עדיין פסיכולוגית לפחות לאנשים יותר קשה להמר, לשים מידע רגיש בזיכרון מאשר בדיסק. אבל אני חושב שהקוסט, במיוחד בעולמות ביג דאטה, היה אחד מהפקטורים היותר גדולים. מן הסתם, אני הייתי אומר לך לשמור עכשיו פטה בייטס בזיכרון, היית מגרד את הראש ואומר, למה? בצדק, אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים הרבה מהמידע הוא לא מידע שאני כל הזמן צורך ומשתמש בו, והעלות הזאת היא פקטור יותר מדי גדול, כי אנחנו מדברים על פקטור של לפחות פי 10 עד פי 100, גם במהיר, אבל הוא לא באמת דיסק, הוא פלאש. זאת אומרת, בהרבה מאוד תכונות הוא מאוד דומה לזיכרון. הוא גם בנוי ב-RAI, הוא גם בנוי בסיליקון ולא כאיזשהו רכיב מגנטי, ואני יכול לגשת למידע הרבה פעמים בצורה מקבילית. עד היום נתינו להשתמש בפלאש דיסק כדיסק מהיר. זאת אומרת, אנחנו, מי שמריץ MacBook Air כבר מכיר את החוויה הזאת. אנחנו בעצם מחליפים את הדיסק המגנטי בפלאש דיסק, ואוטומטית בעצם אנחנו קיבלים קצת סיפור ביצועים לזמן שבו אנחנו ניגשים למידע, כי בעצם הדיסק הופך להיות יותר מהיר. אבל זה בעצם לא ניצול יעיל של מה זה פלאש, כי בעצם זה עדיין אני עובר דרך שכבות הפילטרים, ועדיין אני עובר דרך שכבות הסיריאליזציה ודיסיריאליזציה, שאני רגיל לעבור, ועדיין אני לא ניגש אליו כערי, אני ניגש אליו כסטרים. זאת אומרת, כל הלרים מעל מתייחסים אליו כדיסק, ולכן הם גם בונים מבנה נתונים לא אופטימלי לדבר הזה שנקרא פלאש. לעומת זיכרון, שבעצם הרבה יותר קרוב מבחינת מודל למודל של פלאש. ולכן החיבור הזה הוא חיבור שהוא די מתבקש. ומה זה בעצם אומר? זה בסופו של דבר אומר משהו מאוד 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 פשוט, אחרי כל המילים שתיארתי. אני רוצה להגיע לביצועים שהם קרובים לזיכרון, בעלות שהם מאוד קרובה לדיסק. ואם אני אגיע לאופטימום הזה, אז אני מן הסתם הופך את הפתרון המבוסס זיכרון ופלאש להרבה יותר פופולרי, כי בעצם פתרתי את הבעיה מספר אחת כמעט, שזה הקוסט. אני יכול גם, אגב, לפתור גם את בעיה של availability על ידי זה שמן הסתם פלאש דיסק הוא לא נדיף, כמו הרם, ולכן יש פה איזה שילוב מאוד מאוד מעניין. מצד שני, זיכרון לא גורר איתו את כל האלגוריתמים המיותרים בעצם, של פילטרים ושל אינדקסים מורכבים, ולכן היכולת לנצל את מלוא פוטנציאל הביצועים של פלאש הוא הרבה יותר קרוב לפתרונות מבוססי זיכרון מאשר לפתרונות מבוססי דיסק.
כן,
אז זה פחות או יותר הלוגיקה של מה שאני מפעיל פה, ואנחנו יכולים לראות גם גרף שמראה שבעצם עלות הפלאש לאורך זמן ירדה, והיום היא מן הסתם הופכת להיות יותר ויותר אטרקטיבית כתוצאה מזה.
כן, אז הקטליזטור העיקרי זה כנראה העלות, ואולי גם האמינות, אם בעבר זיכרונות פלאשים היו פשוט מתעדים אחרי יותר מדי כתיבות, אז היום כבר מספיק אמינים, אז אין לזה כמעט בעיות, זה, אתה יודע, ברמת הבעיות חומרה שיש בכל דבר אחר, והמחיר כמובן שהולך ונהיה זול, ובהרבה מקרים יותר זול להחזיק סרברים עם פלאש מאשר להחזיק את אותו סרבר עם דיסק קשה, כי הוא פשוט נותן את רופות הרבה יותר גבוה. אבל נקודה מעניינת שאתה מזכיר במעשה, שאתה אומר שהאפליקציות עדיין לא נכתבות בשביל SSDs. האפליקציות עדיין מתייחסות לדיסק כאיזשהו בלוב של דאטה, ומניחות, אולי הרבה מאוד מניחות, שזה דיסק, שזה מערכת איטית, סריאלית וכו'. זאת אומרת, אני לא בטוח שמעתי את זה ממך, אבל אני שואל, האם אתה חושב שגם לאפ אנחנו הולכים לראות דאטאבייסים שנכתבו במיוחד בשביל SSDs, ורק על SSDs הם ירוצו טוב?
כן, זה בדיוק מה שאמרתי, וכשאמרתי בין האלטרנטיבות הקיימות היום, אני חושב שההתאמה של פתרונות מבוססי זיכרון לפלאש היא הרבה יותר קצרה מאשר ההתאמה של פתרונות מבוססי דיסק היום. לצורך העניין, אם ניקח אפילו קסנדרה, הם יצטרכו לכתוב הרבה מאוד דברים מחדש כדי לרוץ טוב מעל פלאש, או לרוץ באופן אופטימלי מעל פלאש, לעומת פתרון, מבוסס זיכרון, לצורך העניין כמו ממקש. ואנחנו יכולים לראות שבאמת יש משמעות, כן, סליחה.
רק למה אני עושה ספק, אני חושב, אני אומר שכל דאטאבייס, אם תיקח אותו as is, ותריץ אותו מעל פלאש, לעומת איך שהוא רץ מעל דיסק רגיל, אז הוא ירוץ יותר טוב מעל פלאש, רק שהוא לא לוקח, הוא לא מנצל את כל היתרונות שהוא יכול להוציא מפלאש, ויכול להיות שהוא יכול לרוץ הרבה יותר טוב מעל זיכרון פלאש, מאשר מעל דיסקים מגנטיים.
בדיוק. בדיוק. וההבדל הגדול הוא באמת הגישה המקבילית לעומת הגישה הסדרתית. אני חושב שזה שם ההבדל הכי גדול.
כן. טוב, בסדר. אז אנחנו כבר מתקדמים, ובוא, יש לנו עוד נושא אחד, ואחר כך נסכם. Real-time analytics going mainstream.
כן, אני חושב שזה חדשות פחות או יותר ישנות. מי שאפילו מסתכל בגוגל אנליטיקס יכול לראות שם כבר דוח שמראה את ה-current users שלך, משהו שחדש שנוסף בשנה האחרונה, שאני יכול לראות בעצם מי כרגע צופה באתר שלי בזמן אמת. אם אפילו אתם יכולים לעשות תרגיל מעניין, להיכנס לגוגל אנליטיקס בזמן שאתם פותחים את הבראוזר על האתר שלכם, פתאום תראו הרבה מאוד ניתוחים מעניינים בזמן אמת על היוזר שכרגע נמצא אצלכם באתר, ומה שאתם יכולים לעשות פה. אני חושב שזה נוסף לסט של כלים די עשירים שנוספו בשנה האחרונה, בין אם זה מיקס פאנל, שהרבה עובדים איתו, כולל אנחנו, וכלי אנליטיקס אחרים. אגב, גם מונגו דיבי הוסיפו בגרסאות האחרונות שלהם הרבה מאוד יכולות לתמוך ביכולות search ויכולות שבדרך כלל מייחסים אותם לאנליטיקס, ובעצם מהווים איזושהי אלטרנטיבה או איזושהי תשתית לפתרון בעיות real-time analytics. גם הדוק, הגרסה האחרונה שלהם, אני חושב שקוראים לה יארן, מנסה לתת איזשהו מענה לזה, כך שאני חושב שבמידה לא קטנה אנחנו רואים התכנסות של התעשייה, והתייחסות ל-Real-Time Analytics לא כאיזה נישה קטנה, אלא כפיצ'ר שכולם צריכים לתמוך בו, לצד Batch Analytics, לצד דברים אחרים, והוא נהיה יותר ויותר מיינסטרים.
כן, אז מן הסתם מערכות כמו Storm, שהיה אחת המערכות הגדולות הראשונות, בתחום אופן סורס שעושים את זה, Amazon Kinesis, שלא מזמן נפתח ל-Publicly Available, יש גם מערכת דומה מגוגל, שכחתי את שמה, כן, אז זה לא רק שרואים את זה בכל הסרוויסים שאנחנו משתמשים, אלא גם עכשיו יותר קל מאי פעם לממש מערכת
נכון, אני ספציפית התייחסתי באמת לאמזון, כי באמת הסר של האייטם הקודם על קלאוד, אז אפשר, ברגע שבדרך כלל אמזון מאמצים טכנולוגיות, ברגע שהם עוברים איזשהו רף של אדופשן מסוים, וזה איזשהו גם מדד מסוים, זאת אומרת, ברגע ש הם ימצו את הדופ, אתה יודע שהדופ הגיע לאיזשהו רף שימוש מסוים, וזו הסיבה שהם בדרך כלל משלבים אותו. ברגע שהם שילבו Real-Time Analytics כמו Kinesis, סימן שהוא הגיע לרף שימוש מסוים, והיה מספיק דימנד, כך שזה בהחלט אינדיקציה לרמת בשלות, או רמת בשלות של צורך לצורך הנן בהקשר הזה.
אוקיי, אז אנחנו בעצם עברנו כל הפרדישן פחות או יותר, אולי ישרנו איזה אחת או שתיים בצד, אני חושב שעברנו לרובה. אז בוא נסכם, יש עוד כמה, אתה מזכיר גם רשימה של כמה כוחות שהולכים לעשות שינויים ככה בלי פרדיקשן אחד יותר ספציפי, אז תבחר מה שבא לך, אם אתה רוצה לסכם את זה.
תגיד לי אתה, בוא נראה מה...
Linux Container.
סגן שם הנטוורקינג, Linux Container, באמת על קלאוד. Linux Container אני שמעתי, נכון?
כן.
אוקיי, אז... אז באמת, Linux Container זה אחד האייטמים, מי שמכיר יש פרויקט שנקרא דוקר, יוצאים אגב עוד פרויקטים בתחום הזה, שנותנים בעצם, זה פיצ'ר שלמעשה קיים כבר הרבה זמן, זה די מעניין, זה נושא לשיחה אחרת, למה הוא תופס כרגע, אבל למה הוא דיסטרפטיב? אז יש זווית אחת של Linux Container, שממנה אני חושב עיקר הצורך עליו בשלב הזה, אבל אני חושב שהוא לא המרכזי, זה היה הפאסים למיניהם. רצית להריץ מספר אפליקציות על shared environment, Linux Container בעצם נותן לי אפשרות לחלק מכונה לכמה יוזרים בלי overhead משמעותי, בשונה מ-virtualization שזה hypervisor, זאת אומרת, אני בעצם מייצר סט שלם של מערכת הפעלה פר אינסטנס, וזה מעלה את התקורות שלי באופן משמעותי. זאת אומרת שכמות המשתמשים שאני יכול להריץ, השונים, שאני יכול להריץ במכונה אחת, בלי שאחד יפריע לשני, היא בסופו של דבר יכולה להיות ביחס של עד פי 10 אפילו, ולפעמים יותר מאשר, פחותה מאשר בלינקס קונטיינר, שהוא בסך הכל פיצ'ר של מערכת הפעלה. אני לא מייצר קלון של מערכת הפעלה, אני מייצר isolation level בתוך מערכת הפעלה עצמה, ולכן זה מודל הרבה יותר lightweight. זה ממשיך בזה שבעצם אפשר להשתמש ב-use case הזה לדברים, אחרים, כמו למשל Continuous Deployment, שזה בעצם שימוש מאוד מעניין של Linux Container. למה אני מתכוון? אני מתכוון לזה שברגע שיש לי VM שהוא מאוד לייט ואני יכול להרים אותו די בקלות, אז אני יכול להשתמש בו גם כ-Packaging System. ובעצם זה אומר שאני יכול, במקום Configuration Management, בעצם להתייחס לסטאק כ-VM של Linux Container, ואם לוקח לי מעט מאוד זמן להרים אותו, אז למה לא... לא לעבוד ברמת גרנולריות הזאת, לעומת configuration management, כמו שף או פאפט, ויש הרבה שיחות בנושא הזה. יש לי גם דעות בנושא הזה, אנחנו לא נחלוק עליהם, לא נדבר עליהם כרגע, אבל אני חושב שזה בהחלט משהו שהוא שומעים עליו הרבה, הוא מופיע בהרבה מקומות, ואני חושב שהוא הולך להשפיע בהרבה מעבר הייתי אומר, המקום שהוא צמח ממנו, שזה הפס, ודאב-אופס, והשימוש בלינקס קונטיינר packaging the continuous deployment הוא אחד מהנושאים שאני חושב שיהיו די חמים בשנה הקרובה ושווה לשים אליהם לב.
כן. אוקיי, 100%, יופי. אז אני חושב שבזה סיכמנו. שוב, תודה נתי, תודה על הצפי. לפני השידור נתי שאל אותי מה הפרדיקשן שלי, אז אני אמרתי שאני לא מסוגל לעשות פרדיקשן אפילו לא ל-2013, אני בספק לגבי 2012, אז בטח שאני לא נעשה את 2014, אבל בהחלט היה מעניין, אז בואו בוא ניפגש בעוד שנה ואני אבדוק מה קרה.
אוקיי, אחלה. אז נחתי כרגיל, ואני מבין שאתה לא מוכן לתת פרדיקשנס, אז נתפוס לך בסיבור, מה שנקרא. עכשיו, יצאת מזה בקלות, אבל שנה הבאה אני מראיין אותך על זה.
אני צופה שבפברואר 2014 הולך להיות כאן את מגניב.
אני חותם על זה.
טוב, יאללה, תודה, נתראות.
אחלה, אז יאללה, נתראות.